שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ל"ח, אנחנו מתחילים בשורה השנייה. ציטוט מהמשנה, שור של ישראל שנגח שור של כנעני, פטור הישראל מלשלם לו על הנזק. ועל כך אמרי אמרו את השאלה הבאה, ממה נפשך? אי המילה ראהו, שנאמרה לגבי נזקי שור תם, נאמרה בדווקא בפסוק, אז במקרה של שור דקנעני כי נגח שור דישראל, נמי גם אז הדין צריך להיות של להיפטר הכנעני מלשלם. ומצד שני, ואי המילה ראהו שכתובה בפסוק נאמרה בלאו דווקא, כך שחיוב התשלום על נזקי השור לא תלויים בכך שגם השור של הניזק וגם השור של המזיק שייכים לישראל, אז אפילו במקרה די ישראל כי נגח דקנעני, הדין צריך להיות שנחייב אותו לשלם על הנזקים. ומדוע אמרה המשנה ששור של ישראל שנגח שור של כנעני, הישראל פטור מלשלם? עונה על כך, אמר רבי אבאו, שהמקור לדבר הוא מזה שאמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, והתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לא. וכוונת הפסוק לומר, שכאשר עמד השם וימודד ארץ, שהוא שפט את הארץ בדין, אז הוא ראה ויתר גויים, והכוונה שהוא ראה את שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, שכיוון שלא קיימו אותם הכנעניים, אז הוא עמד והתיר ממונם לישראל. שבע מצוות בני נוח הם מצוות המוטלות על כל בני האדם ולא רק על ישראל. על מנת להקל על הזיכרון, ניתן לתת בהם סימנים. האותיות א', ב', ג', ד', א' זה עבר מן החי, שאסור לגויים לחתוך מבעל חיים עבר בעודנו חי ולאכול את העבר הזה. ב' זה ברכת השם, שאסור עליהם לגדף את שם השם. ג' זה גזל שאסור עליהם, ד' זה דינים, שיש עליהם מצווה למנות דיינים לצורך השלטת חוק ומשפט בחברה האנושית. ובנוסף לכך, מוטלת עליהם גם החובה לשמור שלוש מצוות שהם באיסור יהרג ואל יעבור גם על יהודים. איסור לעבוד עבודה זרה, איסור שפיכות דמים ואיסור גילוי עריות. לפי מסורת חז"ל הנשענת על הכתובים, שש מצוות נצטווה האדם הראשון, ואת המצווה השביעית עבר מן החי נצטוו נוח ובניו, ומכאן הביטוי שבע מצוות בני נוח, כאשר הכוונה היא לכלל האנושות. רבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל, הרבי מחב"ד, סבר שמוטלת על היהודים החובה לעודד את האנושות לקיים את שבע המצוות, ומאז קריאתו זו ב-1981, פועלים חסידיו בעולם להנחיל את שבע המצוות. ובפרט, הם הצליחו להביא להתייחסות הצהרתית בספר החוקים האמריקאי, בדבר ערכן של שבע מצוות בני נוח, כיסוד המוסר החברתי המודרני. ובשיטה מקובצת שהודפס על הדף, הוא מביא בשם המאירי, שמשמע מדברי הגמרא, שגויים שמקיימים שבע מצוות, דינם אצלנו כדיננו אצלם. כך שמעתה, אין צריך לומר שדין המשנה חל באומות הגדורות בדרכי דתות ונימוסים. וכן מביא בעל השיטה מקובצת את דברי רבי יהונתן מילוניל, שהסיבה שהשם מתיר את ממונם של הכנעניים לישראל, זה מפני שהוא ראה שהם אכזרים ויש להם לב רע, והם חשודים על כל שהם מצווים משבע מצוות בני נוח שהם לא מקיימים אותם, וכל שכן שאין הם מצרים בצרת אחיהם, אז לפיכך כנסם הכתוב, כדי לגרום להם לשמור על השברים שלהם. וכל זה לא דיברו חכמים, אלא ביחס לשבע האומות שהיו בארץ ישראל, דכתיב בהם לא תחיה כל נשמה. רבי יוחנן אמר, שהמקור לדין הוא מהכה, מהפסוק בפרשת וזאת הברכה, נקרא בפנים, ויאמר, אדוני מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש, מימינו אש דת למו. שכאשר השם מפרן הופיע, אז הוא הפקיר את ממונם של הכנעניים לישראל. הוא מסביר רשי, משמעות המילה הופיע, זה גילה ממונם ויתירו, וזה קרה כאשר השם הופיע מפרן, כשהוא סיבב והחזיר את התורה על כל האומות כדי לשאול אותם אם הם מעוניינים לקבל את התורה, והאומות לא קיבלו אותה. הוא מקשה תוספות על פירוש רשי מהגמרה במסכת שבת שאומרת שפרן זה סיני, ועונה על כך תוספות, שנראה שמדבר סיני מדבר גדול הוא, אז מצד אחד הוא נקרא סיני, ומצד אחר הוא נקרא פרן. וחמשת השמות שנקראו לו, שזה מדבר צין, מדבר קדש, מדבר פרן, מדבר סיני ומדבר קדמות, זה חמישה חלקים שהיו בו, שכל אחד שמו נקרא כן. ובאותו צד ששמו פרן, שם השם נגלה לבני ישמעאל. ומביאה הגמרא סייעתא לדברי רבי אבאו ולדברי רבי יוחנן, תניא נמי אחי. כך גם שנינו בברייתא הבאה, שאומרת, שור של ישראל שנגח שור של כנעני, הדין שישראל פטור מלשלם. אבל במקרה ההפוך, שור של כנעני שנגח שור של ישראל, בין אם השור של הכנעני היה תם, בין אם הוא היה מועד, הדין שהכנעני משלם, נזק שלם. והמקור לכך שנאמר, וזו עשייתא לדברי רבי אבאו, הפסוק מחבקוק, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. ובנוסף לכך ואומר,
וזו עשייתה לדברי רבי יוחנן את הפסוק מבזאת הברכה, הופיע מהר פרן. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי ואומר? מדוע לא הסתפקה הברייתא בפסוק מחבקוק, והייתה צריכה להביא פסוק נוסף כסייעתה לדבריה מפרשת וזאת הברכה? מבארת הגמרא, וכי תימה, יכול היית לומר, היי, זה שכתוב בחבקוק עמד וימודד ארץ, מבעלי זה נצרך לחדריו מתנה וחדריו יוסף, שהגמרא עוד רגע תבהר מה הם דרשו מהפסוק. ולכן המשיך התנה של הברייתא ואמר, תשמע, בו שמע הוכחה נוספת לדבריי מהפסוק בבזאת הברכה הופיע מהר פרן, שמפרן השם הופיע, דהיינו גילה ויתיר את ממונם של הכנענים לישראל. ושואלת הגמרא, מהי הדרשה דרב מתנה דרש מהפסוק בחבקוק? עונה הגמרא, דאמר רב מתנה, שכתוב בחבקוק עמד וימודד ארץ, ראה וכו'. מה ראה השם? הוא ראה את השבע מצוות שנצטוו עליהם בני נוח ולא קיימום, ולכן עמד והגלה אותם מעל אדמתם. הוא מביא רש"י דוגמאות לטרנספר שהיה אצל הגויים, שכפתורים היוצאים מכפתור, וכגון שכתוב, ובשעיר ישבו אחורים, וכן היה אצל אומות הרבה. ומי משמע, דהי, שזו הלשון של ויתר, זה לישנה דאגלויהו, שזו לשון שמשמעותה גלות, עונה על כך הגמרא, כתיב האחה כתוב כאן, ויתר גויים. וכתיב האטם, בויקרא י' א' נקרא בפנים, אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההולך על ארבע, אשר לא קרעיים ממה לרגליו לנטר בהם על הארץ. ומתרגם האונקלוס במקום, לקפצה בהון על ארעה. הרי שלנטר זה לקפץ, ולקפץ זה לעקור ממקום אחד למקום אחר. במילים אחרות, גלות. וממשיכה הגמרא, מהי הדרשה דרב יוסף דרש את הפסוק בחבקוק? דאמר רב יוסף, מה זה מה שכתוב בחבקוק? עמד וימודד ארץ, ראה וכו'. מה ראה הקדוש ברוך הוא? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קיימום, ולכן עמד והתירן להן. מקשה על כך הגמרא, אם השם התיר להם את המצוות בגלל שהם לא קיימו אותם, התאגו ראיתגר, אז יוצא שהם נזכרים מכך, אבל אם כן מצינו שחוטא נזכר. עונה על כך, אמר מר ברי בנו דרבנה, שרב יוסף התכוון לומר, שאפילו שהם מקיימים אותם, אין הם מקבלים עליהם שכר, שהרי הם כבר לא מצווים עליהם. אבל מעונש על כך שהם לא מקיימים אותם, הוא לא פתר אותם. מקשה הגמרא, ולא יקבלו עליהם שכר במידה והם מקיימים אותם? והתניא, והרי שנינו בברייתא במסכת עבודה זרה, שרבי מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, שהוא ככהן גדול, תלמוד לומר, נקרא בפנים, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני. ומדייק רבי מאיר, אשר יעשו אותם כהנים ולוויים וישראלים, לא נאמר, שאז היה מתייחס רק לישראל, אלא אשר יעשה אותם האדם. הלמדת מכאן, שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אז אם כך, הוא כן מקבל עליהם שכר. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שמה שאמר מר ברי דרבנה, שאין מקבלים עליהם שכר, הכוונה שאין הם מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה, אלא הם יקבלו שכר כמי שאינו מצווה ועושה. דאמר רבי חנינה, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. והשיטה מקובצת מביא במקום בדברי הרשב"א, שמה שאמר רבי מאיר, גוי שעוסק בתורה, הכוונה שהוא עוסק בשבע מצוות בני נוח, ולא שהוא עוסק בתורה השלמה שלנו, שהרי אדרבה, אסור לו ללמוד את התורה שלנו, ואם הוא ילמד אותה, הוא יהיה חייב מיתה, כאדם שבא על נערה מאורסה, שהרי כתוב, תורה ציווה לנו משה, מורשה מלשון מאורסה, קהילת יעקב. אבל שואל הרשב"א, אז מדוע גוי כזה נחשב ככהן גדול? הרי הגמרא אמרה שהוא אינו מקבל שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. ועל כך מביא בעל השיטה מקובצת את דברי הרעה, שזה לשון גוזמה, והכוונה שהוא כמו כהן גדול, שהוא מצווה יותר מכל אחד ואחד מישראל, שהרי בכהן גדול יש מצוות יתרות. ובהקשר לכך, מביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, וכבר שלחה מלכות רומי, ומסורת השס במקום מאיר שהייתה פה צנזורה, כי היה כתוב פה מלכות הרשעה, והם שלחו שני סרדיוטות. ומסביר הרבנו חננאל, שמדובר על שרים פשוטים יחסית שממונים לעשות דין, מה שמכונה היום פקידים. והם שלחו אותם אצל חכמי ישראל, ואמרו להם, אותם סרדיוטות, למדונו תורתכם, והם קראו ושנו ושלשו, ובשעת פטירתן, לא כאשר הם מתו, אלא כאשר הם עמדו לחזור לרומי, אמרו להם אותם סרדיוטות לחכמי ישראל, דקדקנו בכל תורתכם ואמת הוא, חוץ מדבר זה שאתם אומרים, שור של ישראל שנגח שור של כנעני, פטור הישראל מלשלם לו על הנזק, אבל להפך, שור של כנעני שנגח שור של ישראל, בין אם היה שור טעם, בין אם היה מועד, הדין שהכנעני משלם נזק שלם. והרי ממה נפשך? אי המילה ראהו שכתובה בפסוק היא כתובה בדווקא, אז אפילו במקרה דקנעני כי נגח די ישראל, הדין היה שהיה צריך להיפטר, והיא המילה ראהו שכתובה בפסוק היא כתובה בלאו דווקא, אז אפילו במקרה די ישראל כי נגח דקנעני הוא היה צריך לחייב, ודבר זה נעשה חסד עמכם שאין אנו מודיעים אותו למלכות. ואגב, שהזכירה הגמרא קודם, שגוי שלמד תורה יקבל שכר כאדם שאינו מצווה ועושה, מביאה הגמרא את הסיפור הבא. רב שמואל בר יהודה, לא עלינו, שכיבו לי בארתה, נפטרה ביתו. אמרו לרבנן לאולה, קום נזיל ננחמי, בוא תלך איתנו לנחם אותו. אמר לאולה, מה יעית לי גבי נחמת הדבבלי? מה יש לי, מה אני סובר לגבי הנחמה שהבבלים אומרים? הרי אני חושב, דגידופה הוא, דאמרי, שהרי הם אומרים בניחום, לאבל, מה אפשר למיבד? מה אפשר לעשות? מה שהיה היה? זאת אומרת, שאם אפשר היה למיבד לעשות משהו, עבדיהם היו עושים את זה. וזה גידוף כלפי גזירת שמיים. לכן אולה לא הלך איתם, אלא אזל הוא לחודי גבי. הוא הלך לנחם אותו עצמאית. וכך אמר לו אולה. כתוב בתורה, נקרא בפנים, ויאמר אדוני אליי, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את אר ירושה. וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה? עם מואב שלא ברשות השם, אלא נשא משה קל וחומר בעצמו. וכך הוא אמר, ומה מדיינים שלא באו אלא לעזור את מואב כנגד ישראל? ואמרה תורה, צרור את המדיינים והקיתם אותם. הפכנו דף, אז מואבים עצמם שהתחילו בקלקול וסחרו את בלעם, הנביא המדייני לא כל שכן, שראוי להילחם בהם. ומשום הקל וחומר הזה אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כשעלתה דעתך עלתה על דעתי, שכן, שתי פרדות, דהיינו, גוזלות, טובות, יש לי להוציא מהן, והן רות המואביה ונעמה המונית. ועל בסיס הדברים הללו, ניחם אולה את רב שמואל בר יהודה, ועלו דברים קל וחומר. ומה בשביל שתי פרדות טובות חס הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות ולא יחריבן? אז ביתו של רבי, דהיינו ביתך שנפטרה, כנראה מילאה כבר את יהודה, שהרי אם כשרה היא הייתה וראויה היא לצאת ממנה דבר טוב, על אחת כמה וכמה, דה וחיה, שהשם היה משאיר אותה בחיים, ומזה שהיא נפטרה, משמע שהיא מילאה את יהודה בעולם. ואגב, שהזכרנו את עמון ומואב, אמר רבי בר אבא שאמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, אפילו שכר שיחה נאה, דאילו הבחירה. מהבנות שלו, שלאחר שנולד לה הבן מאביה, דקאמרה שקוראים לו מואב, וזו לשון פריצות, שהרי זה מעיד שהבן הוא מאביה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. זאת אומרת, שרק מלחמה הוא דלא תעשה איתם. האנגריה, להשתעבד בהם שהם יהיו עבדים ויביאו מים ומזון, אב ידבעו, את זה מותר לעשות בהם. אבל לעומת זאת, הצעירה בבנות לוט, שכאשר נולד הבן שלה, דקאמרה שקוראים לו בן עמי, שזו פחות לשון פריצות, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, נקרא בפנים, וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתי הירושה. הרי שבשונה ממה שאמרה התורה לגבי מואב, אל תתגר במלחמה, ביחס לבני עמון, לא הזכירה התורה את המילה מלחמה. משמע שהציווי אל תתגר בם זה אל תתגר בם כלל, ואפילו אנגריה לא תעביד בו, שאסור אפילו להשתעבד בבני עמון. עד לכאן זה הדוגמה לשכר שקיבלה הצעירה על השיחה הנאה שלה. מצד שני, ואמר רבי אברה ואמר רבי יהושע בן קורחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שבשביל לילה אחת שקדמתה בחירה לצעירה, ושכבה עם אביה כי היא חשבה שהם האחרונים בעולם, בשכר זה, קדמתה הבחירה לצעירה, ארבע דורות לישראל. שהרי הצאצאים של רות המואביה זה עובד, ישי ודוד ושלמה. ואילו הצעירה לא זכתה להיכנס לישראל, אלא רק עד רחבעם, דכתיב, ביחס לרחבעם, ושם אמו נעמה המונית. כך שביחס להקדמה לדבר מצווה, לא כיפח הקדוש ברוך הוא את השכר של הבחירה אל מול השכר של הצעירה. ולפני שנמשיך, נזכר שהקוטים הם אותם גויים שהגיעו לשומרון מקוטה, במסגרת המדיניות של חילופי האוכלוסין,
שביצע המלך אשור.
הקוטים הקפידו על שמירת מצוות התורה שבכתב, אך כפרו בסמכותם של חכמי התורה שבעל פה לפרש את התורה. הם גם הכריזו על הר גריזים כמקום שבו בחר השם לבנות לו בית, ולכן מקדשם הוצב שם, ובשלב כלשהו הייתה שם דמות יונה שאליה הם היו עובדים. מרידות השומרונים בשלטון הביזנטי, רדיפות דתיות, מיסים כבדים, עוני ופרעות תחת שלטון בית עבאס ושושלת טולון, וכן צו שפרסם החליפה הפתמי אל חכם בשנת 1021, במסגרתו נצטבו כל היהודים והנוצרים בארץ ישראל להתאסלם או לעזוב, תרמו להצטמצמות מהירה של אוכלוסיית השומרונים, וכתוצאה מכך הם פחתו מאוכלוסייה של מאות אלפים המאכלסים בצפיפות את חבל השומרון בשלי התקופה הרומית, לקהילה מצומצמת של 146 אנשים המרוכזים בעיר שכם בשלהי התקופה העות'מאנית. בשנת 1940, יצחק בן צבי, לעתיד נשיאה השני של מדינת ישראל, כתב מאמר בו הוא טען כי שני שלישים מתושבי שכם והכפרים הסמוכים להם ממוצא שומרוני. הוא הזכיר את שמם של מספר משפחות מוסלמיות כבעלות מוצא שומרוני, כולל משפחות אל עמד, אל סמרי, בוורדה וקסם, שגם הגנו בפועל על השומרונים מפני רדיפות של המוסלמים בשנות ה-50 של המאה ה-19. עוד הוא טען כי למשפחות אלו היו רישומים כתובים המעידים על מוצאן השומרוני שנשמרו על ידי זקני המשפחה. ומביאה גמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. שור של ישראל שנגח שור של קוטי, פטור הישראל מלשלם על הנזק. להפך, ושל קוטי שנגח שור של ישראל, במידה והשור היה תם, אז משלם הקוטי חצי נזק, ובמידה והשור היה ומועד, אז משלם הקוטי נזק שלם. עד לכאן דברי תנא קמא. רבי מאיר חולק ואומר ששור של ישראל שנגח שור של קוטי, הישראל אכן פטור מלשלם על הנזק. אבל ושל קוטי שנגח שור של ישראל, אז זה לא משנה בין אם השור של הקוטי היה תם, בין אם הוא היה מועד, בכל מקרה הוא משלם נזק שלם. עד לכאן לשון הברייתא, ומסיקה הגמרא, למאמרה זאת אומרת, דסבר רבי מאיר, שהקוטים גרי עריות הן, שכפי שמתואר בספר מלכים, הם התגיירו מפחד העריות שהשם שלח בהם, ולכן רבי מאיר לא מחשיב אותם כגרי אמת, אלא כנוכרים. ולכן הוא אמר, שבין אם השור של הקוטי היה תם, בין אם הוא היה מועד, משלם הקוטי נזק שלם, אבל מקשה על כך הגמרא ורמיני, הרי יש לכך סתירה מהברייתא שמובאת במסכת נידה. כל הכתמים של דם נידה, הנמצאים על בגדים הבאים מהעיר רקם, שהיא עיר שרובה נוחרים, הרי הם טהורים, מפני שדם נוחרים טהור מדאורייתא. והמקור לכך דכתיב לגבי אישה יולדת, דבר אל בני ישראל אישה כי תזריע וילדה, שרק בת ישראל מתאמה בלידה ובנידה ולא נוחרית. ואף על גב שחכמים גזרו על הנוחים שהדמים שלהם יהיו מתמים כזווים, על הכתמים שלהם הם לא גזרו. שהרי גם תומעת כתמים בישראל זה מדרבנן, שהרי מדאורייתא כתוב דם יהיה זובה בבשרה, ומדובר רק על דם שתראהו מגופה ולא שתמצאו בבגדה. ואפילו על דם שראתה הנוחית מגופה, אומרים במסכת נידה שלא גזרו על דם נוחית תומה אלא בעודו לך. דתנן, דם הנוחית, בית שמיים מתארין ובית הלל אומרים, כרוקה וכממר רגליה מתמעין לך ואינה מתמעין יבש. עד לכאן דעת הנקמה. רבי יהודה לעומת זאת, מתמא את הכתמים שבאים על הבגדים מהעיר רקם, מפני שהם גרים וטועים. מסביר רשי שרוב תושבי רקם הם גרים, אלא שהם טועים ונוהגים בחוקות הנוחים, אז הרי הם כי ישראל מומר ולכן דמן מתמא. ואם הבגדים המוכתמים הגיעו מבין הנוחרים, הדים שהם תיאורים אפילו לשיטת רבי יהודה. ואם הבגדים המוכתמים הגיעו מבין ישראל ומבין הקוטים, רבי מאיר מתמה וחכמים מתארים שלא נחשדו לא הקוטים ולא ישראל על כתמיהן. הוא מביא רשי את הגמרא במסכת נידה שאומרת שיש חיסרון בנוסח של הברייתא לפנינו, וכך הוא נוסח הברייתא, שאם הבגדים המוכתמים הגיעו מהבתים הפרטיים של ישראל או מהבתים הפרטיים של הקוטים, הדין שהבגדים תמאים. מפני שגם רבי מאיר וגם חכמים סוברים שהקוטים הם גרי אמת ולכן הכתמים שלהם מתמאים. ובגדים מוכתמים שנמצאו בערי ישראל בחוץ במקום הפקר, הדין שהם תיאורים, מפני שלא נחשדו בני ישראל על כתמיהן להפקירם, אלא הם מצניעים אותם כדי שלא יתאמו בהם טהרות. ולכן ודאי שהכתמים הללו הם לא כתמים של ישראל. וביחס לבגדים מוכתמים שנמצאים במקומות של הקוטים בחוץ במקום הפקר, נחלקו רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר מתמא את הבגדים הללו מפני שנחשדו הקוטים על כתמיהן, שהם לא מצניעים אותם אלא משליחים אותם בחוץ, וחכמים לעומת זאת מתארים את הבגדים הללו מפני שלדעתם לא נחשדו הקוטים על כתמיהם להפקירן, אלא בדומה לישראל הם מצניעים אותם עד שיחפשו. עד לכאן לשון הברייתא ומדייק את הגמרא. על מה? זאת אומרת, מזה שאמר רבי מאיר שדם קוטים מטמא, שכסבר רבי מאיר שקוטים גרי אמתם. וזה סותר את מה שהסקנו מהברייתא הקודמת, שלפי רבי מאיר קוטים גרי עריותם. עונה על כך, אמר רבי אבאו, שאכן, כפי שעולה משיטת רבי מאיר במסכת נידה, הקוטים גרי אמתם. והסיבה שאמר רבי מאיר ששור של קוטי שנגח שור של ישראל, זה לא משנה אם אותם הוא מועד, צריך הקוטי לשלם נזק שלם, כנס הוא שכנס רבי מאיר בממונם של הקוטים, כדי לייצר הבחנה בין ישראל לבין הקוטים, כדי שלא יתאמו בהם. וכנראה שהגמרה מתייחסת כאן לתקופת הביניים, שבה חכמים גזרו מצד אחד גזרות שנועדו להרחיק את הישראל מהקוטים, אבל עוד לא הגיע השלב בו חכמים קבעו שהקוטים הם גויים גמורים. מייטיב מקשה על כך רב זעירה מהמשנה במסכת כתובות שאומרת, ואלו נערות שיש להם כנס, והכוונה לכנס שהטילה התורה על אדם שאנס נערה בתולה שהיא לא נשואה, שהוא צריך לשלם לאביה 50 שקל. הוא מפרט את המשנה הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הקוטית. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומקשה רב זעירה, ואיסה על כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר, שרבי מאיר סובר שהקוטים גרי אמתם וכנס רבי מאיר בממונם, אז אם כך, החנמי, גם כאן לגבי אדם שאנס קוטית, נקנוס את הקוטים שהם לא יקבלו את השלום הכנס, כדי לייצר את ההבחנה בין ישראל לקוטים, על מנת שלא יתאמו בהן. עונה על כך, אמר אביי, שבמקרה הזה לא כנסו את הקוטים, כדי הפכנו דף שלא יהיה חוטה נזכר, שאותו פושע שאנס את הנערה הקוטית, לא ייפטר מתשלום הכנס. מקשה הגמרא, אבל ניתן לייצר פתרון שגם יקנוס את הקוטים מצד אחד שהם לא יקבלו את תשלום הכנס, מצד שני שלא יהיה חוטא נזכר על ידי ונתווה לעניים, שהאונס יצטרך לשלם את הכנס של 50 כסף לעניים. עונה על כך, אמר רב מרי, שזה לא פותר את הבעיה שלא יהיה חוטא נזכר משום דהווה ממון שאין לו תובעים. מסביר רשי, שאם אתה אומר שהאונס ייתן את הכסף לעניים, מי בדיוק יתבע את הכסף מהאונס? שהרי אם אדם עני יבוא ויתבע אותו, יכול האונס לומר לו שהוא מעוניין לתת את התשלום לעני אחר. ועל ידי כך יצא החוטא נזכר. עד לכאן דף למד ח', למעוניינים בהרחבה, הביא השיטה מקובצת את דבריו של רבי יהונתן מילוניל, שהיה מגדולי חכמי התורה בפרובינציה במאה העשירית לאלף החמישי, בסוף המאה ה-12, תחילת המאה ה-13 למניין הנוצרים. הוא קיבל תורה מפי רבי אברהם ברבי דוד מפושקיירה, דהיינו הרייבד, בעל ההשגות על הרמב״ם. הוא היה מגדולי עיר לוניל ונחשב לראש חכמיה. בגדולתו בתורה הוא הגיע למעלה רמה ביותר וחיבר ספרים חשובים בהלכה. בין ספריו החשוב ביותר פירושו הגדול לכל הלכות עריף, שנדפס ממנו בשעס רק על מסכת עירובין, וכן יצא לאור מאותו פירוש גם למסכת חולין בספר עבודת הלוויים, ובכמה ספריות נמצא מפירוש זה למסכתות שונות. בספרי הפוסקים הובאו קטעים מפירוש זה כמעט לכל מסכתות עריף. כמו כן מובאים פסקה והוראותיו תדיר בספרי הפוסקים. אמנם הוא היה תלמידו של הרייבד, אבל הוא העריץ את הרמב״ם ביותר. ואחרי שהגיע ספר משנה תורה לרמב״ם, לעיר פרובינציה, והרבד כתב עליו את השגותיו, פנה רבי יהונתן בשם כל חכמי לוניל אל הרמב״ם בשאלה, בה הוא הציע לפניו 24 מקומות קשים בספרו, ויחל את פני הרמב״ם לבערם. כמה מקושיותיו הם על פי השגות הרייבד שהיה רבו. לשאלות אלו הקדים רבי יהונתן איגרת מליצית, בה הוא פנה לרמב״ם בדברי כבוד ותהילה. והרמב״ם השיב על כל השאלות אחת לאחת, ובראש תשובתו הקדים אף הרמב״ם איגרת במליצות חרוזות. אולם בהמשך דבריו מאיר הרמב״ם שסגנון המליצה דרך שרים ושרות בדברי חידות ומשלים אינו לפי טעמו, והוא עובר לדבר בפרוזה עניינית ואומר, מודיע אני, משה, אליך הרב הכהן רבי יהונתן, שומרי וצורו ויוצרו, כי בעת שהגיעו אליי כתביך ושאלותיך, שמחתי שמחה גדולה, ואמרתי לנפשי, ברוך השם אשר לא השבית לך גואל, וידעתי שהגיע דברי למי שידע ענייניהם ויבין מצפוניהם, וייסע וייתן בהם כראוי. ואמרתי לנפשי, הרי זה לך למשיב נפש ולכלכל את צוותך, וכל אשר שאלת יפה שאלת, וכל אשר הקשת יפה הקשת, אל תירא, כי איתך אני, וכבר השבתי תשובה על כל שאלה ושאלה. בספר אור זרוע בהלכות חלה, סימן רשיות ג', מופיע בסופה של אחת מהתשובות של הרצבה, שתשובה זו הוא השיב הלכה למעשה לערב רבי יהונתן זצל מילוניל בשעה שעלה לארץ ישראל.
זה תואם למה שכתוב בספר שבט מיהודה לשלמה אבן וירגה, שרבי יהונתן עלה לארץ ישראל קרוב לזמן עליית בעלי התוספות, בקירוב שנת 1210. רשמי מסעותיו של רבי יהונתן בארץ ישראל נרשמו על ידי רבי שמואל ברבי שמשון, אולי זה בנו של הרש משנץ, וכך הוא מספר בין היתר. באנו על ירושלים ממערבה של עיר, וראינוה וקראנו בגדנו כראוי לנו, ונתגוללו רחמנו עלינו ובכינו בכייה גדולה, אני והכהן הגדול מלוניל, ונכנסנו בשער עד לפני מגדל דוד, ונבוא להשתתח עד לפני העזרה, והלכנו משם להר הזיתים, מקום שריפת הפרה, ושם התפללנו פעמיים בעשרה, ועלינו על ההר. ביום שבת התפללנו בשעת המנחה שם, ומשם הלכנו לחברון, וקודם בואנו לחברון, הגענו לקבר רחל אמנו.